התבשרנו היום על פטירתו של הרב ישוע צוקרמן, זיכרונו לברכה. אני רוצה ברשותכם להגיד כמה מילים לזכרו של הרב. זכיתי להכיר אותו, אני חושב, למעלה מ-50 שנה. למעלה מ-50 שנה, עוד כשיש... אני זוכר אותו מאז שאני זוכר אותו, שהוא כל מה שהוא עשה, הוא עשה את זה בתחושה של שליחות. יש הבדל בין אדם שחי מתוך אנרציה, או מתוך חובות כאלה ואחרים שהוא חייב, לפרנסתו, למשפחתו, משהו כזה, ובין אדם שהוא חי בכל כולו לכלל, לכלל ישראל. הרב צוקרמן, זיכרונו לברכה, הוא למד בישיבת מרכז הרב הרבה שנים, עוד אני זוכר בבניין הישן היה בישיבה. הוא בא מבלגיה, כן? כבר מאז הוא היה בתחושה של שליחות גדולה מאוד, והיה מאוד מאוד מקורב לרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. וכל דבר היה בהתייעצות איתו, בקשר איתו. הוא ראה את עצמו, וסיפר לי הרב מאיר, סיפר לי גם שהוא היה בא מבלגיה, אז הוא דאג שבבלגיה, במקום שהוא בא, יש שם, הקים ישיבה תיכונית, לקרב שם את היהודים שנמצאים כל הזמן בתחושה של חגר. הוא היה, כשאני זוכר אותו, היה מורה לאמונה, למחשבת ישראל, זה היה דבר חדש, לא היה מוכר אז באותה תקופה, לפני 50 שנה בנתניה, בישיבה תיכונית, כמדומני, כן? והיה ממש מסע נוסע, כל פעם נתניה היה נוסע, היה לו, סליחה שאני אומר, היה נוסע על אופנוע, לא סתם אופנוע, אופנוע, רציני, היה נוסע לנתניה, נתן שם שיעורים, והתמחה במיוחד בשיעורים באמונה, וגם כמובן כל זה ברוח של הרב זכר צדיק לברכה, הרב זצ"ל והרב צבי יהודה, שהיה כל כך קרוב אליו, מקורב אליו. גם אני זכיתי באיזה מידה להתייעץ איתו. היה, הרבה היו מתייעצים איתו עד היום, עד הימים האחרונים. היו מתייעצים, הוא היה אדם חכם ומעמיק. חכם ומעמיק, מעמיק בתורה, מעמיק באמונה. לימד כאן במכון מאיר, חלק נותן שיעורים כאן, אבל רוב השיעורים שלו הוא עמד על זה. היה רוצה לתת זה בביתו. בביתו היו מסתופפים, ממש. היו באים עשרות תלמידים, היו באים לשמוע את שיעוריו כל יום רביעי. ואמרתי לו, זה בבית שלך, אני רוצה שהשיעור הזה ייקרא על שם מכון מאיר. למה? כי באים לשם אנשים לא דתיים. כן, לא סתם שיעור פרטי, זה שיעור שהתקרבו ליהדות, לתורה, ואני לא מגזים, אני חושב מאות אולי יותר, של תלמידים עברו דרכו, ביניהם רבים רבים מתלמידי מכון מאיר עברו דרכו, והיו חלק מהם ממש, והתלמידים והרבנים היו ממש מחוברים אליו, כן, אלה... באופן אישי, בעצות וכאלה, וכל מיני מה שהיה. הוא היה כתובת, הייתי אומר, כתובת של יועץ חכם, יועץ חכם לכל מה ש... גם אני בשעתו הייתי למדתי בישיבה במרכז הרב, הייתי לא היה לי שום ידיעה, כמעט שום דעת, כמו א' ב', כמו בחור כאן שמתחיל במכון מאיר, בלי שום רקע. יום אחד פנו אליי מהגימנזיה הרחביה, בית ספר תיכון לא דתי, ופנו אליי, אולי אתה יכול ללמד מחשבת ישראל? מה אני יודע? לא ידעתי שום דבר. אז אני ניגשתי לרב צוקרמן, זיכרונו לברכה, שאלתי אותו, מה אתה אומר? פנו אליי שאני אלמד מחשבת ישראל, ואני לא יודע מה לעשות. תלמד, תלמד, אל תדאג, תהיה בסדר. תלמד. ואני אומר כאן סיפור מזיכרוני, מהמון שנים זה היה, שבשעתו, בשיעור הראשון שהיה לי, הראשונים שהיו לי שם בישיבה, בגימנזיה רחביה, אז באתי עם ציצית בחוץ, עם ציציון בחוץ. המנהל שם, זיכרונו לברכה, קראו לו תחובר. נדמה לי תחובר קראו לו. בכל זאת, הוא היה אדם לא דתי, אפילו מה שנקרא היה מהשומר הצעיר, מחוגים לא כל כך אוהדים. והוא היה, רצה שיהיה שיעור ביהדות, הוא אומר, לא ייתכן שילדי גימנזיה, רחביה, לומדים הכל, אבל יהדות לא לומדים, אבל הם יהודים, צריכים ללמוד יהדות. אז הוא חיפש, בסוף ביקשו ממני שאני אלמד שם בגימנזיה רחביה. טוב, באתי לשם בשיעור, ואני עם ציציות בחוץ, אומר לי, המנהל אומר לי, אדוני, כאן לא מספיק אתה בא עם זקן, אני מבקש שתכניס את הציציות פנימה, שלא יראו את זה. שאלתי אותו, מה זה כפייה? כפייה, למה? אני לא רוצה. אז טוב, אני לא מלמד. רגע, הוא היה איש חינוך. אז הוא אומר לי, תראה, אתה בא חדש, הילדים לא רגילים לטיפוס כמוך, עם כיפה, עם זקן וכל זה. ועוד ציציות בחוץ. אין לי שום דבר נגד ציציות, אבל תיצור דיסטנס כזה, מרחק כזה בינך ובין התלמידים, אז אני מציע לך כאדם שעוסק בחינוך, תכניס את הציציות. שאלתי את הרב, זה מה שאני חושב, את הרב סוקרון, כן ללמד, לא ללמד, תלמד, זה בסדר. הכנסתי את הציציות. ואז, באחד השיעורים הראשונים שלימדתי אותם, את הילדים, אמרתי לילדים, ילדים בכיתה ת', אמרתי להם, אתם ראיתם בטח אנשים דתיים ציציות בחוץ? אמרו לי, כן, יש כאלה. ואתם רואים, לי אין ציציות. אמרתי, אתם יודעים למה? המנהל ביקש ממני שיכניס את הציציות וכל זה. תגידו לי, אתם מסכימים שאני אוציא את הציציות אליי? לילדים. אמרו, בטח, מה זה? אתה דתי, אתה יכול להוציא את הציציות. והייתי מלמד שעת אפס, זאת אומרת, בשבע בבוקר, ויום אחד באתי לשיעור, ולא הספקתי להוציא את הציציות החוצה, נכנס לכיתה, המורה, הציציות שלך בפנים, איפה הציציות שלך? זה הרב צוקרמן. ואמן, תלך ללמד שם, לא משנה, אתה כן יודע, לא יודע, זה יסתדר. זו הייתה עצה שהוא נתן לי, באמת בזכות זה עד היום, אני זוכר קצת לעסוק בחינוך בעניינים, שהוא שלח אותי לכיוון הזה. הוא היה בקי ומעמיק, לא רק בקי, בקי ומעמיק, מאוד בתורתו ומשנתו של הרב זצ"ל. נתן שיעורים לא רק בביתו, אלא נתן גם מדי פעם, בימי עיון שהיו כאן היה נתן שיעורים, ובעטרת כהנים היה מלמד, וכשפתחו את הר המור, אז הוא נהפך לאחד הרבנים המרכזיים בישיבת הר המור והמלמד. שם, אני ברשותכם, נגיד דברים שהוא אמר וכתב, דברים קצרים, רק לטעום את הטעם המיוחד של הגישה שלו. אני קורא מתוך מאמר שהיה השם למלך על כל הארץ. התקופה שאנו חיים, התקופה שאנו חיים בעכשיו, תקופת הרת עולם. בתקופה זו עם ישראל נברא מחדש במהלך אלוקי. ובצד זאת ישנה התעוררות לבירור הלאומיות הישראלית בהכרה שכלית, ולא רק כטבע פשוט. משימתנו היא להעמיק את הבירור, להבין עד כמה טבענו הלאומי הוא אלוקי, עד כמה הוא נושא טובה וברכה לעולם כולו. ככל שנוסיף הכרה והבנה, נוסיף הופעת השם בעולם, ונוסיף ברכה וחיים עד העולם. הדברים הקצרים האלה שכאן נכתבו בסופו של המאמר, הם במבטאים ממש, ממש בצורה מרוכזת את השקפת עולמו של הרב זצ"ל והרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. על מגמתו של דורנו, עניינו של דורנו, והוא היה אחד מנושאי הדגל של אותו הדרך, ובוודאי משנתו ומאמרה ופרי השפעתו תהיה לדורות. אי זכרו ברוך. אנחנו נבקש מאחד מהתלמידים שלו שישא את דבריו. בבקשה. הרב חן, כשמו כן הוא.
ברשות הרב, ואני אקדים שהדברים כתובים, כתבתי אותם עכשיו, ביקשו ממני קצת לדבר ולספר, והסיבה שכתבתי כי לא איש דברים אני, בוודאי לא בציבור, אז כתבתי כמה דברים בחיפזון רב, וכמו שהרב דני אומר, בלי ענווה מזויפת, אבל אני מוכרח לומר שאני באמת לא ראוי לדבר על הרב צוקרמן, זצ"ל. מסיבה פשוטה, כי כל מה שאגיד הוא יקטין ויצמצם. אני לא אדם גדול, ואני לא מבין ולא מתיימר להבין אדם גדול כמו הרב זצ"ל, הרב צוקרמן זצ"ל. אבל מה שכן הצלחתי זה קצת להרגיש את הגודל. כן? לפני שנים רבות, אז הייתי יושב, כמו שהרב אמר, בימי רביעי בסלון ביתו, דחוס כמו סרדין עם כל שאר עם ישראל, ולא מבין שום דבר. פשוט לא הבנתי שום מילה ממה שהרב אמר. אז מה הייתי עושה? הייתי רק מתבונן בפני המלאך שלו, ומרגיש, כן? כי קדושה באמת קשה לפספס. באמת אמרו לי גם פה, במשך השנים, הרבה תלמידים שבאים לרב, לא כך מבינים, אבל הם באים כדי לספוג עירת שמיים. רק פשוט ספיגה, כן? נסתכל, זה מספיק. ובאמת הדברים מתאימים לדברי הכוזרי, שצדיקים גדולים הם בחינת בית מקדש נייד, כן? מקום השראת שכינה מהלך, וזה פשר הרושם האדיר שישאיר בלב כל מי שנפגש איתו. כן, בין אם הוא שומר מצוות, לא שומר מצוות, לא משנה. ואני רוצה דווקא להתחיל בלספר, אולי זה עכשיו הזמן, לספר איזה מויפת קטן, כן, על הרב. אז לפני שנים רבות למדתי בבית מדרש מסוים, אני לא אזכיר את שמו, שהשיטת לימוד היא לא הייתה בדיוק בתלם הלימוד המסורתי של אלפי השנים שלנו. אז התעוררו לי הרבה קושיות על הגמרא. אז אני בתמימותי כתבתי את הקושיות ושלחתי לרב מכתב. כן. אחרי שבוע קיבלתי מכתב תשובה. שאחר כך תבינו שזה בהפתעה גדולה מאוד, קיבלתי מכתב. והרב בענוותנותו, אז הוא ענה לחצוף קטן כמוני, כן, בפירוט ובעריכות ובסבלנות. ועל כל הטעויות שטעיתי ושגיתי בתפיסת העולם וביחס ללימוד גמרא, ומשם הייתה דרך סלולה לישיבת הרמו. כן? שם זכיתי ללמוד, אני לא יכול להגיד שאני תלמיד, לצערי, אבל זכיתי ללמוד אצל הרב יום-יום, כ-5 שנים בישיבה, בבית בגן, אחר כך בעין כרם, ואני זוכר שאצל רבנו ממש התקיים המשפט, מורה רבך כמורה שמיים, כפשוטו, ממש כפשוטו. כן? אני זוכר שבאתי להיבחן אצל הרב, פשוט רעדו לי הברכיים, ולמרות שהוא היה חביב מאוד, כן? ומסור, ואיש משפחה, ואיש חסד, כן? אז זה היה שילוב כזה. ואחרי שהתחלתי ללמוד אצל הרב, ניגשתי לרב וראיתי שזה, אני מקבל מכתב מגדולי הדור, איזה יופי, אז אולי אפשר להמשיך לשאול את הרב שאלות במכתבים, הרב אמר לי, בדרך כלל הוא לא עונה למכתבים. אז מה קרה כאן? הוא אומר, ככה הוא אמר, הוא זיהה שם פיקוח נפש, ככה הוא אמר, הוא זיהה במכתב, אז הוא הציל אותי, אז זה חובת הכרת תודה. ואני רוצה גם להגיד שאדם שהוא גדול שבגדולים, בדרך כלל, גם במהלך ההיסטוריה, לא מזהים את גדלותו בציבור הרחב. כן? הוא לא היה אדם מפורסם. כן? הוא בעצם גדול מדי על יכולת הקליטה הציבורית. כן? ומבחינתי, הוא מגדולי הדור, אם לא הגדול שבהם. אז כמו שהקדמתי, אני לא יכול להקיף ברור אישיותו, אבל אולי כמה פרטים... זה היה מאוד בולט שהוא היה ענק בתורה, כן? הוא ידע, ותכף אני אספר, הוא ידע את כל התורה כולה, ישר וגם הפוך אבל, כן? מאיזה בחינה? זאת אומרת שהוא היה מצוי בכל סוגיה, בין אם זה בהלכה או בהגדה, גם בלי הכנה, כן? יש סיפור שעשה עליי רושם עצום, שלמדנו פעם בהר המור את פרק יש נוחלין בבבא בתרא. שזה פרק מסובך על הלכות נחלה, וכן. עכשיו, באותה תקופה הוא כבר הפסיק ללמד גמרא. כן, אנחנו היינו השיעור האחרון שהוא לימד גמרא, הוא הפסיק, העביר את השרביט הלאה, והמשיך ללמד אמונה. ואז שאלנו את הרב, אם אפשר לעשות איזו הקדמה על פרק יש נוחלין, הוא הפסיק ללמד, הוא לא שהוא התכונן לסוגיה, כן? ואז הוא פשוט נתן סקירה כללית על כל הפרק, ראשונים ואחרונים, מבט כללי שחרז את הכל, כן, עם כל המסקנות, וזה עשה לי רושם עצום, כן, אני ראיתי תלמיד חכם של פעם, כן, שכל, הוא פשוט חי את הסוגיות כולם, כן, באותו רגע, וגם במשך הרבה שנים היה מה שנקרא שיעור חודש, שזה היה שיעור רק לתלמידים בבית של הרב, והרבה שנים הנושא היה בעצם מה שאנחנו רוצים, זה היה נושא שאנחנו אומרים לו באותו רגע, כן, היינו מתייעצים בינינו לפני, שוט, מה שאתם רוצים. והיינו אומרים את הנושא, בין בהלכה ובין בהגדה, ופשוט היה כל המקורות פרוסים מן הגנה, והיה מביא שיעור מוכן. זה היה מופלא. הדברים אגב מוקלטים, אפשר לשמוע את זה. וזה היה בלא הכנה. עכשיו, זה לא שהרב לא היה מתכונן, כן? אז מי שיסתכל על הגמרות של הרב, אתם תראו שבכל גמרה יש שם ניילונית דבוקה, אני קורא לה ניילונית הפחד. שם מה היה בתוך הניילונית המפחידה הזאת, היה שם פתק עם, בכתב ידו של הרב, עם כל המקורות של הסוגיה והסיכום שלה. עכשיו, למה זה מפחיד? כי כשהיינו באים ללמוד, בתחילת הסוגיה הוא היה מוציא את הדף, היה מקריא לנו את המקורות של הסוגיה הבאה. סוגיה, לא כל הפרק, כן? והיה שם יכול להיות גם 30 מקורות מכל השס, כדי להקיף את הסוגיה, זו הייתה שיטתו, כן? אז הוא בהחלט היה מתכונן, וזה היה... מפחיד לראות באמת דבר כזה, וככה היינו מתחילים ללמוד. עכשיו, גם צדדים פחות ידועים, כן, אני חושב, גם בפסיקת הלכה ידו רב לו, זה לא כאן המקום להאריך, אבל שנדע, פסיקת הלכה, בין, האמת, כל חלקי השולחן ערוך, כולל ראיתי גם ביורה דעה, ובאבן העזר, ובחושן משפט, כן? וכמובן, כמובן, זה כן היה מאוד בולט, הסתיר את זה, אבל היה מרא דרזין, כן, שר בית הזוהר, וגם בזה אין מקום להאריך, וודאי לא על ידי, זה וודאי התגלה. ולדעתי, הרב היה גדול לומדי ומסבירי האמונה בדורנו. כן, הוא היה מעמיק עצום, כמו שהרב אמר, ובעל עין חודרת מאוד. כן. דוגמה, חיה, ראיתי, על סיפור שאולי חלקכם מכירים, סיפור על הרב צבי יהודה זצ"ל, כן, רבו. ואם אני טועה בפרטים, אז תתקנו אותי או תסלחו לי, כי מדומני שזה היה במאורעות תרפ"ט, אם זכו לי נכון, שם נרצח גיסו, הרב רענן זצ"ל, ונודע לרב צבי יהודה, הודיעו לו ביום שישי, כן, ואז נכנסה שבת. ואז הרב צבי יהודה התנהג כרגיל, הוא אכל ושתה ושר ושמח, ואז במוצאי שבת לא יכלו לעצור את בחיו וצערו. עכשיו, הכותב שכתב את זה, אני יודע גם איפה, מה הוא הסיק מהסיפור, הוא אמר, ראו את השליטה העצמית בכוחות הנפש של הרב צבי יהודה. כן? מתוך כל הקושי והצער ושברון הלב, הוא מתנהג כפי ההלכה. כן? ואצל הרב צוקרמן זצ"ל, המסקנה הייתה שונה. לא שהוא הקריא את הסיפור ופשוט שמעתי את הסיפור ממנו. כן? אז הוא אומר, לא שהשמחה הייתה כתוצאה ממלחמה נפשית, כן? משליטה וכיבוש, אלא מדרגת הרב צבי יהודה הייתה שלא יכול היה שלא לשמוח. זו הייתה המדרגה שלו. בגלל עצם קדושת השבת. בגלל עצם קדושת טבעו, שחי את מציאות השבת. כן? המעוררת שמחה טבעית. עכשיו, זו הייתה כוונתי להתבוננות של אדם גדול על אדם גדול. זה הרב צוקרמן זיהה, כן? שכמובן הוא דיבר על עצמו, על חוויית חייו, אם לא, לא יכול היה לדעת את מדרגת הרב צבי יהודה. כן? עכשיו, אצל רבנו היה הרב הנסתר על הנגלה. כן? בנגלה, מי שהכיר, היה ענוותן מעין כמור. כן? כמה דוגמאות שאני חוויתי. אז כמובן הוא היה, אנחנו עוד נראה, הוא היה אחראי או דואג לעם ישראל, כן? גם בתפוצות. והוא הסכים להיות הסנדק של בני, פה במכון מאיר. אני התבאשתי לבקש, אבל הוא הסכים. ואפילו הגיע פעם אחת לבית שלנו להעביר שיעור ראש חודש לרגל הולדת ביתי. כן? וגם הוא הגיע לביקור שבעה של אבי זיכרונו לברכה. למרות שלא הודעתי לו. כן? אני פשוט לא הרגשתי נעים. וזה התגלה לו והגיע. ואז הוא דיבר בעריכות רבה עם אמי אלמנה. כן? וזה השאיר עלינו רושם עצום, כן? הפרטים האלה. הוא היה אוהב ישראל מעין כמוהו, כן, הרב צוקרמן, והשפיע רבות בעולם האקדמיה, וגם זה לאט לאט ילך ויתגלה. ובצהל הוא גם כן פעל רבות, וגם בעוד עולמות. כן? אני חושב שאדם גדול הוא נמדד בדברים קטנים. כן? הכוונה היא שבגודל אין קוטן. כן? אין קטנות בגודל, וגם לא... כן? אין קוטן בגודל. אז הוא היה איש משפחה למופת, כן, על 12 ילדים, ואיך מה שאני נפגשתי קצת, הנכד של הרב צוקרמן למד עם הבן שלי, באיזה בית ספר, ואז הנכד שלו עשה עבודת שורשים מצולמת, לשמחתי הרבה, כן, אז ראיתי קצת על חייו, ומה שמאוד הרשים אותי, זה, ושווה את ליבי, זה היה תמונה של הרב, יושב על טרקטור, עם כל נכדיו, אולי נינה, ואני לא יודע, מאחוריו, נכון? קשה לצייר את זה, כן? בפשטות וטבעיות, וזה אני חושב אדם גדול, כן? שהוא כולל, שהתורה מאירה את כל חייו, והיא גם לא פוגעת בזרימה הטבעית, כן? היה גם כמעיין המתגבר וכן הער שאינו פוסק, איך אני יודע? אז למדתי אצל הרב כמה וכמה סבבים של אותם ספרים, כן? שמונה פרקים, וכוזרי, ומסיעת ישרים, ומוסר אביך, ועוד סבבים למשך השנים, כן? ואפילו התגלגלו לידי קלטות, שאני מניח שאתם לא יודעים מה זה קלטת, זה של פעם עם הסלילים, כן? שיעורים של הרב, ותמיד נדהמתי לשמוע שכל שיעור על אותו נושא היו חידושים שונים, כן? כמעיין המתגבר. זה לא היה אותו מילים כל הזמן, כן? חידושים מופלאים. והרב גם היה ישר ופיקח, מעין כמו. כן? אני התייעצתי עם הרב כמה וכמה פעמים. איך זה היה? היינו אחרי השיעור, היינו הולכים אחריו כשובל של אנשים לרכב, ואז מישהו מתייעץ, שואל שאלות, וכולם מקשיבים. ובאותה תקופה למדתי בהר המור, והיה קצת מאתגר לפרנס משפחה עם 4 ילדים ב-500 שקל לחודש, קטנים, מאתגר משהו. אז הוריי עזרו לי, עזרו לנו. והדבר לא היה כל כך נוח לי, כן? מה שהרב מסביר כל הזמן, שזה צריך להיות מקבל, אלא נותן, וכן? ושונא מתנות יחיה. אז שאל לי את הרב, הלכה למעשה, הרב, לא ניחה לי בזה. אז הרב שאל, שאלה ראשונה, האם נוח להם בזה? או שהם מרגישים שזה כפייה? אז אמרתי, הם שמחים בזה. ואז הוא אמר, אם כן, אתה צריך להמשיך לקבל, כי אתה למעשה נותן יותר משאתה מקבל. כן, כמה פעמים הוא חיזק אותי בזה, זה שיקול דעתו, כן? עוד פרט שמעיד קצת על הגודל, אתם אולי יודעים, לרב אין ספרים בעצם. לא הוציא ספרים. שהרב לא הסכים כל כך לזה. וגם אותו לא כתב, אז הסיבה היא, ככה, זה הבנה שלי, כן? זה שהוא היה אדם גדול, גדול בתורה. והיו ניסיונות להוציא דברים לאור. הסיבה שזה לא עבד, זה כי הרב היה מדויק מאוד. כלומר, לא היה אצלו בערך. אצלו גם השפה, הדיבור, הוא לא הייתה, בערך הייתה מדויקת מאוד. אצלו כל מילה הייתה מושג. עכשיו, מי שלא יודע את זה, הוא לא יכול לסכם אותו. אתה צריך לדעת את כל מה שהוא אומר, בכל שיטתו, ואז תוכל לסכם שיעור אחד שלו. כן? אז זה עוד כנראה יצא לאור בדורות הבאים. לסיום, אני רוצה לספר עוד סיפור אחד, שאני חושב שהוא קצת מעיד על על הכלל. הרב היה ישר מעין כמור. כן? אדם ישר מאוד. את היסודות שלמדנו בשיעוריו, אז ראיתי בחייו ממש, משולבים וחרוזים, כן? לא היה פער, היה תוכו כברו. כדי להתאפס, הייתי פשוט מתייעץ איתו, ואיך הוא מזהה את המצב, גם הפוליטי וגם החברתי וגם הכלכלי, כן? מאפס אותי. ומעשה שהיה כך היה, כן? פעם אחת קיבלנו מעיריית ירושלים, הסעה. הסעה לאחד הילדים, לגן, מקריית משה להרנוף. מקבלים חינם, לא תיקח. ואז אשתי מתקשרת, ואומרת לי אחרי יום ראשון, אל תשאל, מה קרה? הנהג, מה איתו? ערבי. ערבי, טוב, מה עושים? נשאול את הרב. אמרתי, שאול את הרב. אז אחרי שהסתרחנו אחריו לרכב, כולם נעמדו, ואז שאלתי את הרב, הרב, יש נהג ערבי, מה לעשות? הוא אומר, אני לא עונה לך מבחינה הלכתית, וכנראה זה מותר, אין פה שאלה הלכתית. ואז הוא אמר, אני אגיד לך מה אני עושה, מה אני הייתי עושה, ככה הוא אמר. ואז הוא אמר לי ממש במילים האלה, הוא אומר, אני מעולם לא קניתי דבר מאויבינו. ככה הוא אומר, מעולם. כן? כמובן, לא מדובר על הלאום או על זה לא משנה, כן? דובר על אויבינו. טוב, שמעתי את התשובה. חבר מאחוריי גם שמע, ואז הוא אמר לרב, אבל הרב, כן? אם הוא, מדבר עליי, יעשה כהדרכתך, זה לא יועיל. למה זה לא יועיל? וכי העירייה תפטר את הנהג? לא. וכי ההורים ימשיכו, או יפסיקו, לשלוח את ילדיהם בהסעה? לא. זה לא יועיל. ואז הרב אמר לו, ולא פעם אחת שמעתי את זה, וככה הוא חי, הוא אומר לו, יכול להיות שזה לא יועיל, אבל זה האמת. איך הוא אמר לו. ואני חושב שזה אולי מתאר יותר מכל את חייו ופועלו. כן? שזו האמת. זה היה נר לרגלו. זהו, זה אפילו לא טיפה בים. חבל על דאב דין ויהי זכרו ברוך. אמן.